וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. כך מופיע בפרשתנו בפרק ב' פסוק א'. משה רבנו, מנהיג האומה, נולד עלום. בן לוי לוקח את בת לוי, וכתוצאה מזה נולד ילד. מי הם? מה שמה? מה תפקידם בעולם? את זה הפסוק לא טורח להסביר לנו. מביע זאת בצורה פשוטה רבי חיים פלטיאל בפרשנותו לפסוק. וילך איש מבית לוי, תימה לי, למה לא פירש כאן שמו? צריך עיון. גם משה רבנו עצמו מתואר בצורה עמומה לחלוטין. כך מובע בפסוק ב', ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. אם הילד יהודי, ובעת לדתו ניתן לו שם כמנהגנו היום, אז מה שמו? מי הוא אותו ילד? ננסה בדברינו לדון בנושא זה וננסות לשפוך אור על אותה תעלומה בהקשר של הוריו של הבן. נתחיל בדברים המפורסמים של המדרש אגדה. ולאן הלך? מלמד שהלך בעצת ביתו. לפי שאמרם גדול הדור היה. כיוון שראה גזרת פרעה הרשע, אמר לשב אנו עמלים, עמד וגירש את אשתו, ועמדו כולם וגירשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, גזרתך קשה מגזרת פרעה הרשע. פרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל נקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובבא. פרעה הרשע ספק גזרתו קיימת וספק לא, אבל אתה צדיק בוודאי גזרתך קיימת, שנאמר ותגזור עומר ויקום לך. מיד עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. ולמה אמר ויקח? ויחזיר מבא אלי, אלא מלמד שעשה לה מעשה ליקוחין. הושיבה והפריון, ואהרון ומריה מרקדין לפניה, ומלאכי השרת אומרים, הם הבנים שמחה. ויקח את בת לוי. אפשר בת כופלמד שנה הייתה וקראו לה בת, אלא מלמד שנעשו בה סימני נערות. המדרש אגדה הופך את הקערה על פיה. דווקא האיש המתואר פה בפסוק הוא איש מפורסם, סלב בשפת ימינו. אמרם גדול הדור גירש את אשתו, וכל העם למד מכך וגירשו את נשותיהם, כמובן עשה זאת מפאת הגזרה. ביתו שראתה כי מעשיו של אביה מחלים את הדור הבא, לימדה אותו כי בעצם פעולתו הוא השפיע על כך שהזרע לא התפתח, וממילא העם ייכחד בעולם הזה ובבא. מיד שמע לאביה והחזיר את גרושתו, פשוטיהם למדו ממנו מהחתונה השנייה המפוארת וכך גם עשו. בת לאיבי המתוארת בפסוק, אליבא דמדרש, מתייחס לגילה של יוכבד. בהמשך הפרשנות המתייחסת לגילה של יוכבד, ניתן לראות את פירושו של האלשך, המתמקד בנושא הגיל בהתייחסו לאיש מבית לוי ולבת לוי. נתייחס כעת רק לפירוש הראשון בדבריו של האלשך. עוד ייתכן על דרך זה, כי גם אשר הייתה זקנה, גם כן נרמז בכתוב, והוא, כי איש אינו רק תואר אל גדול בשנים. ומן הסתם, כי בהיות בן בנו של לוי איש גדול, כי ביתו של לוי ממש לא תהיה קטנה, אם לא שתשוב לימי אלומיה דרך נס. וזה יאמר וילך, מי שהיה איש שהוא גדול, אם היותו מבית לוי שינו בנו רק מביתו שהוא נכדו, ויקח את מי שהייתה בת לוי עצמו, שהיא גדולה מאוד בלתי ראויה לילד. ועם כל זה, טוב כוונתו ראה אלוקים, ונעשית בת ותהר. ובזה יצדק מה שלא אמר, וילך אמרם ויקח את יוכבד. ועל הדרך הראשון, מה שלא הזכירם בשמותם, יהיה לרמוז כי באסתר עשו הדבר, לבל יורגש אם תתהר למנות ימי עיבורה. האלשך בפירושו הראשון, מתייחס בתחילה לכך שאיש לא בהכרח אומר שמדובר על אדם מבוגר. אך בהקשר של הפסוק, אכן ישנה הדגשה כי אמרם הוא אדם מבוגר, והינו נכדו של לוי. כלומר, הבן של בנו. במקביל, יוכבד גם כן מבוגרת, והיא דור אחד מעל אמרם, ביתו של לוי. ממילא, עצם הדבר שנולד להם ילד כתוצאה מקשר זה, הוא נס בפני עצמו, מפאת פער הגילאים, אם אמרם הוא רק הנכד, ויוכבד יבת, הפער ביניהם עשוי להיות גדול מאוד. פירוש העמק דבר מייחס חשיבות עצומה לפערי הגילאים בין אמרם ויוכבד בדבריו. כך הוא אומר, וילך איש מבית לוי, באשר היה האיש מבית לוי, ולקח את בת לוי, ומבן שהייתה זקנה ממנו הרבה, ואין דרך איש לישא זקנה ממנו, ורק משום שהיו מבית לוי, אשר התנהגו בחסידות, וראו סודות נעלמות מעיני הדור, על כן לקחה, משום מה הכתיב וילך, שהיה הדבר לפלא, ויצא מגדר דרך ארץ, ויוצא מגדר דרך ארץ מקרי הליכה. ואין בספר במדבר, כף ד' י' ז' בפירוש דרך כוכב מיעקב, שעשה לו דרך חדש. משומחה, נקרא, כיוצא בזה הליכה. עולה מדבריו של העמק דבר, כי אמרם בכחתו את יוכבד, יצא מגדר הרגיל. בנוהג שבעולם, וגם בימינו ברוב המקרים, האיש והאישה בני אותו הגיל, או שהאיש מבוגר מהאישה. אך במקרה זה האישה, יוכבד, הייתה מבוגרת יותר מהאיש, אמרם. לכן טוען פירוש העמק דבר נאמר בפסוק וילך. לא בגלל שמדובר על הליכה ממקום אחד למשנהו, אלא היציאה מטווח הנורמה החברתית נחשבת הליכה. בדומה לדגש אותו הדגיש בעל העמק דבר, פונה הכלי יקר גם כן להדגיש מילה זו בפסוק. וכך הכלי יקר אומר, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. פרש ראשי פרוש היה ממנה. ונראה שלמד זה ממה שנאמר וילך איש, ולא פרש מאין הלך ולהיכן הלך. גם מבית לוי, אבל ללומר וילך איש לוי. אלא לפי שמצינו לשון הליכה בגירושין, שנאמר והלכה והייתה לאיש אחר. והאישה נקראת בית, ולוי לשון חיבור איש לאישה, כמו הפעם ילווה אישי אליי. לכך אמר וילך איש מבית לוי, שהלך לו מן ביתו, דיינו אשתו, ומן החיבור אשר נתלווה לה, ואחר כך חזר ויקח את בת לוי. עשה בליקוחין שניים, כי בזה הפעם ילווה אליה אישה הראשון, זה שאמר את בת לוי. הכלי יקר מעלה כי הליכתו של אמרם, וילך, בפסוק, הייתה גירושין, ככתוב, והלכה והייתה לאיש אחר בספר דברים בנוגע לגירושין. האישה היא מרכז הבית, וחיבור של אישה לבעל נקרא ליווי, כנאמר בלידתו של לוי, הפעם ילווה אישי אליי. כלומר, אמרם הלך מביתו, ומעצם ליווי אשתו, ולאחר מכן חזר אליה. הביטוי איש מבית לוי ובת לוי מתייחסים לאופי הקשר בין הבעל לאשתו. פירוש אמת ליעקב לוקח את הדיון למקומות רוחניים מיסטיים. וכך הוא אומר, עיין בדברנו לאל בפרשת בראשית, שבפסוק זה מושרש יסוד באמונתנו, שאין לי כאמונת הגויים, שכשהוצרכו להמציא להם איזה מחוקק, הוצרכו לבדות שנולד על ידי רוח וכדומה, כי אצלם אי אפשר לצייר שתצא קדושה מבעלי חומר. אבל אצלנו בהפך. התורה מדגישה שמושיען של ישראל נולד על ידי הזיווג של איש לוי ובת לוי, כי אנחנו סוברים שיש בין הגוף והנשמה קשר חזק, ואנו שהגוף נתעלה על ידי הנשמה. אבל הם סוברים שלנפש יש מדור מסוים בתוך הגוף, אבל אין הנפש מתערב עם הגוף, ואין שם שנתבהרו הדברים היטב. האמת ליעקב מעלה, כי הסיבה להזכיר איש מבית לוי ובת לוי, היא משום שהם כפשוטם, בני אנוש, באותה מידה זה יכול להיות משבטים אחרים. אין חשיבות לאילו בני אנוש בזיווגם יצרו את משה רבנו מושיען של ישראל, אלא עצם העובדה שהם בני אנוש נורמטיביים, לא רוחות ונפשות וכדומה, דברים מיסטיים או רוחניים, זה בני אדם. התורה באה להדגיש שתשועתן של ישראל היא ביד עצמן, לא בידי רוחות ושדים. הפוטנציאל לגאולה נעוץ בבני אדם. עד כאן דנו במספר פרשנים שכיוונו אותנו בבואנו להבין את המושגים איש מבית לוי ובת לוי לכיוונים הבאים. אנשים חשובים וידועים, ראינו זאת במדרש אגדה וגם את רשי שלא הזכרנו במפורש. אנשים מבוגרים, ראינו בפירושו הראשון של האלשך ובעמק דבר. חיבור זוגי אינטימי ראינו בכלי יקר. ואת ההדגשה של בני האנוש בלבד ולא רוחות ראינו בפירוש אמת ליעקב. עד עתה עסקנו בפירושים שמצאו תוכן חדש ומשמעותי בביטויים איש מבית לוי ובת לוי. כלומר ההדגשה של איש ובת באה דווקא לטעון טיעון חיובי. יש פה הדגשה של נושא מסוים. עתה לעבור למספר פירושים המתייחסים לחוסר בביטוי בפסוק שהזכרנו לאותו איש ואותו הבת לוי, זה בא לתאר איזשהו חוסר. נתחיל בתרגום ירושלמי. בדבריו, ועזל גברה משבטה די לוי, ונסב ית יוכבד חביבתי לי לאיתה. התרגום ירושלמי מתרגם את הפסוק כך שהאיש נשאר בעמימותו, ואילו האישה יוכבד. לא ברור כל כך למה התרגום בוחר להשאיר את אמרם בתור איש, ואת האישה מתרגם ליוכבד. נוכל כמובן ללכת בעקבות המדרש אגדה ולומר כי התרגום בחר להסתיר את שמו של אמרם בגלל הגירושין שביצע כלפי אשתו האהובה. אך כמובן שהדבר לא רמוז בדברי התרגום כלל. אפשר באותה מידה גם לומר כי לאור המשך הסיפור בו יוכבד נוטלת חלק משמעותי בשמירה על הילד ובהגנה שלו אל מול האיום המצרי, בוחר כאן לתרגם הירושלמי את שמה ולא להשאיר אותה בעמימותה. אנחנו מניחים כמובן שגם אמרם לקח חלק משמעותי בגידול הילד, אבל בהמשך הסיפור בפסוקים הבאים יש ליוכבד חלק דומיננטי יותר. נחזור כעת לסיפה של דברי ההמשך שהזכרנו לאל. וכך הוא אמר שם, ועל הדרך הראשון, מה שלא הזכירם בשמותם, יהיה לרמוז כי בהסתר עשו הדבר, לבל יורגש אם תתהר למנות ימי עיבורה. האלשך בפירושו השני, מתייחס לאנונימיות שמופיעה בפסוק. בדבריו הוא טוען, כי ההסתרה הייתה כנגד האיום המצרי. כל תהליך לידתו של משה היה במחשכים כדי להצילו מגזרת המיטה. כל ההיריון, הוסתר על ידי אמרם ויוכבד כדי שהם לא ישימו לב שהיא בהיריון ויספרו את ימי עיבורה כדי להגיע לעת לידתה לחודש התשיעי ולנסות להרוג את הילד. דבר זה מובן והגיוני לאור ההקשר מהפרק הקודם שבו יש את גזרת כל הבן הילוד הירות השליחו וכל הבת תחיון. הרש"ר הירש בוחר לבאר ולהסביר בצורה מדוקדקת את נושא העמימות המקראית בפסוק בצורה אחרת. וכך הוא אומר, איש מבית לוי, אין הכתוב נוקב בשם, אלא מציג לפנינו איש מבית לוי גריידה. וכן ביחס לאישה, הן יודעים אנו את חשיבותו של בית לוי. לא את הגינוי בלבד שמענו מפי האב בעת פטירתו, אלא גם את משמעותם המוסרית העמוקה של דברי הגנאי. רוחו של בית לוי, שנועדה להיות המושיעה בעיתות צרה, החלקם ביעקב, הלועתה בתנאים אלה הגיעה שעתה. ולפי המסורת, הרי גם המילדות היו מבית לוי. לעת כזאת, דש אומץ לב ממי שהתעתד להיות לאב או לאם. לכן לא נאמר ויהי איש מבית לוי ויקח וגומר, אלא וילך וגומר. וילך אינו מציין אלא את ההחלטה הגדולה שנדרשה לכך. זאת ועוד, לא נאמר ויקח בת לוי, אלא את בת לוי, המיועדת לכך מראש. כי מהמשך הסיפור יוודע לנו, כי עוד בטרם יתרחש המסופר בזה, כבר ניסו ההורים, גם אחות הייתה ואחלה. מכאן משמע כדברי חז"ל שלא היו אלה ניסויים ראשונים, אלא פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה והחזירה, ועשה בליקוחין שניים. העיז האיש והתייצב אל מול פקודת הרצח. הרש"ר הירש מקשר את שני בני הזוג האנונימים לאביהם הקדמון, לוי. לוי ושמעון הידועים בתור כלי חמאס מחירותיהם, אלו שהרגו בחמת זעם את אנשי שכם, הם אלו שלפי דבריו מושיעים את ישראל, ובפרט לוי. למרות ברכתו של יעקב כי יפוצו בתוך עם ישראל, שעתם כעת עומדת. הוא מזכיר כי גם המילדות היו מזרע לוי, כאשר הפרשנות המקובלת ששפרה ופועה מיוחבת ומרים. האיש והאישה הינם בעלי שליחות, מיועדים להיות מולידי המושיע. שמם וזהותם האישית אינם חשובים, הם שליחים של הקדוש ברוך הוא אשר מטרתם היא להציל את ישראל מיד צר. הוא גם מדגיש שהפסוק מתאר את כל התהליך אצל אמרם ויוכבד, כאשר האיש הולך וילך, לא ויקח. ההליכה הייתה משמעותית, היא הייתה הליכה לצורך חשוב, לצורך הצלת עם ישראל. וכך גם סיים דבריו, הרש"ר הירש, העיז האיש והתייצב אל מול פקודת הרצח. נסיים בדבריו של הרב נחום רבינוביץ', רב המקומות הקדושים, שהופיע בערוץ 7 בתתוו בתוות תשע"א. אם כך נשאלת השאלה, מדוע התורה קוראת להם שמות אנונימיים? איש מבית לוי הוא לא יחבד אשתו בת לוי, וכי הם שנמנו על גדולי הדור לא רואים שיקרא שמם המלא אמרם ויוכבד? הרי בפרשה הבאה מוזכרים אמרם ויוכבד, ויקח אמרם את יוכבד דודותו לו לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. ושני חיי אמרם 37 ומעט שנה. הרי שהתורה מזכירה את שמותיהם, אם כך מדוע כאן העלימה את השמות? שמעתי לפרש פירוש נפלא, שרי אמרם ויוכבד זכו לברכה הגדולה ביותר שהורים יהודיים מבקשים לזכות בה, והיא שלושת ילדיהם, אשר לא ניתן לתאר את גדלות כל אחד מהם ומעלותיו. משה רבנו הרואה הנאמן הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אהרון הכהן שנבחר לשמש לפני ולפנים, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ומרים הנביאה והצדקנית. באה התורה ומלמדת אותנו שלא נחשוב שצריך להיות גדול הדור כמו אמרם ויוכבד כדי לזכות לדור המשך כזה. לזרע ברך השם כמו משה אהרון ומרים. אלא כל איש מבית לוי ובת לוי אנונימיים ככל שיהיו, יכולים במאמץ ובהשקעה לזכות לדור ישרים מבורכים כמו אלו. חשבתי לפרש פירוש נוסף, שאולי נראה קצת סותר לזה, אך באמת הוא נוסף לזה, וגם בו יש מסר חשוב. שרי פעמים אדם חושב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כישוריי ומעשיי יצרו לי את התוצאה המדהימה הזו. והאמת שבלא זכות אבות לא היינו זוכים לזה. בלא סייעתא דשמיא שבאה הרבה בזכות מעשי אבות הגורם סימן לבנים, לא ניתן להגיע למדרגות גבוהות. וזה לימדו אותנו אברהם ויוכבד, שלמרות שידעו בעצמם שהם גדולי הדור, ומעשה שלהם גורם אחד לכל עם ישראל לפרוש מנשותיהם, עקפו הם את הישגם לאביהם ולסבם דורות עברו. ועל זה נאמר, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. שתי נקודות מעלה הרב רבינוביץ' בדבריו. האחת, האנונימיות מלמדת על הפוטנציאל הגלום בכל אחד ואחת מבני ישראל. לא צריך להיות חשוב ומורה מעם כדי שילדיך יהיו מנהיגי האומה. איש ואישה מבית לוי יכולים להיות ההורים של, ללא שמם ותוארם. ובמידה דומה, גם אם היו מבני שבט גד או מנשה. בכיוון ההפוך, מראה הרב רבינוביץ' כי דווקא פרנסי הדור אמרם ויוכבד לא ייחסו לעצמם את משה רבנו, אלא לדורות הקודמים. השושלת המוזכרת כאן, איש מבית לוי ובת לוי, הם הדגשה של השושלת והמסורת, לא העצמה עצמית. זאת בדומה לדבריו של הרש"ר הירש. אך בניגוד לדברי הרש"ר הירש, הדגש הוא לא על השבט הספציפי, אלא המשך שרשרת הדורות והקשר אליה. הבאים והסבתות הם אלו שבאים לידי ביטוי בפרשנותו השנייה של הרב רבינוביץ'. לסיכום, ראינו מספר שיטות בהתייחסות לביטויים איש מבית לוי ובת לוי. אופציה אחת, הדגשה חיובית ומשמעותית. בתוך האופציה הזאת ראינו מספר דעות. כאשר הראשונה הייתה במדרש אגדה, שהדגיש אנשים חשובים וידועים. האופציה השנייה, בתוך הדגשה חיובית ומשמעותית, אנשים מבוגרים, ההמשך בפרשנות הראשונה שלו והעמק דבר. חיבור זוגי אינטימי שהוזכר בכלי יקר. ואופציה הרביעית, בתוך ההדגשה החיובית ומשמעותית, בני אנוש. כפשוטם, כך באמת ליעקב. הכיוון השני שראינו בפרשנות וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, הוא נושא האנונימיות. מצד גזרת פרו הזכיר זאת ההלשך בפירושו השני. הרש"ר הירש הזכיר את היותם של אמרם ויוכבד בני שבט לוי, ואת השליחות הגדולה. הרב רבינוביץ' בפירושו הראשון הזכיר את זה שהורי המנהיגים לא חייבים להיות מיוחדים, הם יכולים להיות אנשים פשוטים, ובפרשנותו השנייה של הרב רבינוביץ' ראינו שהורי המנהיגים הם חלק משרשרת משפחתית, וזה דווקא הדגש, השושלת וההמשך. אנחנו כעת ניקח את הכיוון השני שראינו בפרשנויות, את נושא האנונימיות, ונעבור איתו לעולם הדיגיטלי. ונתייחס לנושא של אנונימיות דיגיטלית. אנונימיות באינטרנט חל על כל אינטראקציה שיש למשתמש באינטרנט, המגינה על זהותו מפני שיתוף עם משתמש אחר או עם צד שלישי. כלומר, כאשר אני נכנס לאינטרנט, אני רוצה להיות מוגן כנגד אתרים, כנגד משתמשים אחרים ושהם לא ידעו מי אני. כמובן שיש משתמשים שחשופים לכל וזה לא מפריע להם, אבל יש הרבה משתמשים שרוצים להיות מוגנים ומבוטחים ושלא ידעו מי הם. אנונימיות היא אחד התחומים העיקריים בלוחמת הסייבר. התוקפים מנסים להשיג שימוש מקסימלי בזה, כדי שלא יזהו אותם. המגנים מנסים להפשיט את אותו, את האנונימיות, כמה שיותר מהר, ולזהות את הבאים עם האינטראקציה זו או אחרת. אחד מנקודות התורפה בנושא של אנונימיות ברשת הוא דפדפן האינטרנט. כאשר אדם גולש באינטרנט, הוא פונה לדפים כאלה או אחרים, המידע שלו נשמר בדפדפן האישי שלו. מעבר לכך ומשמעותי הרבה יותר, זהותו חשופה בפני האתרים אליהם הוא ניגש. נדייק את הדברים. כתובת ה-IP שלו דרכה הוא גולש לאתרים השונים, חשופה בפני האתרים עמם הוא בא במגע, וכן המידע האישי של החיבור לאתר עמו הוא מבקש להתקשר, חשוף. ישנם אמצעים רבים בהם אנשים משתמשים על מנת לשמור על האנונימיות שלהם. נזכיר כעת רעיון אחד, המתייחס לנושא של כתובת ה-IP וגלישה דרך דפדפן האינטרנט. הרעיון באנונימיות הוא כמובן לנסות לבטוח בכמה שפחות גורמים חיצוניים, כדי שהזהות האישית של המשתמש לא תחשף. כלומר, כשאדם שרוצה לשמור על האנונימיות שלו גולש באינטרנט, הוא רוצה לסמוך על כמה שפחות גורמים חיצוניים, כדי שלא ידעו מי הוא. בנושא הזה נזכיר דפדפן ומערכת, שעונים לשם תור, באנגלית קוראים לזה The Onion Router, TOR. מטרתם היא לייצר אנונימיות בגלישה באינטרנט. עקרונות המערכת פותחו במהלך שנות ה-90 על ידי פול סייברסון, מייקל ריד ודייוויד גולדשלנג במעבדות המחקר של חיל הים האמריקאי. בשנת 1997 עבר להמשך פיתור במעבדות דרפה. לידי סייברסון ושני מדעני המחשב רוג'ר דינגלדין וניק מתיוסון. בידיהם גם הופעל הראשונה בשנת 2002. ב-2004 שחררה מעבדת המחקר של חיל הים האמריקאי את הקוד של הפרויקט תחת רישיון תוכנה חופית, כלומר שכולם יכולים להשתמש, וכך זה גם עד היום. ב-2006 דינגלדין ומתיוסון הקימו את פרויקט תור במסצ'וסטס כמוסד חינוכי. אבל גם כיום, כל משתמש באשר הוא יכול להוריד את הדפדפן הזה ולגלוש דרכו. הדפדפן עובד עם מערכת המכילה צמתים, אשר מאפשרים מעבר מידע בין המשתמשים בה ובין אתרים בעולם. דפדפן זה מבוסס על תוכנה שרצה בשני שלבים. בשלב ראשון, המשתמש שולח מידע דרך הדפדפן. בשלב השני, הדפדפן מצפין את חבילת המידע מצפר פעמים כשכבות הבצל, וכתב אותה דרך שרשרת של צמתים, מחשבים, ברשת של תור. כאשר המידע עובר דרך הצמתים, הצמתים עצמם לא מודעים למקור המידע הנשלח או ליעד, אלא מעבירים את המידע בצורה מוצפנת מאחד לשני. כתוצאה מכך, קשה מאוד לעקוב אחרי המקור והיעד של המידע. ניסיונות לקלף את שכבות הבצל נעשים כבר שנים, והם נושא למחקר אקדמי ענף. כמו שאמרנו, המשתמשים בתור חייבים כמובן לסמוך על הדפדפן, אחרת האנונימיות שלהם לא תיווצר בכלל. אם הם לא סומכים שאכן המידע שלהם נשלח אל הצמתים, הרי הזהות שלהם אינה מאובטחת. כל מי שמשתמש בתור מניח כהנחת יסוד שהדפדפן אכן מבצע את פעילותו כראוי. הסברנו בקצרה את נושא האנונימיות ברשת, והזכרנו כלי אחד בו משתמשים כדי לייצר את אותה אנונימיות, דפדפן תור. אנונימיות אינה מובטחת ב-100% לכל אחד. הרעיון הוא כמו שאמרנו לדעת על מי לסמוך שלא יחשוף את זהותך בפני אחרים. נראה כי אמרם ויוחבד ידעו על מי לסמוך. הם לא חשפו את זהותם כהורים לצד השלישי, כלומר לפרעה, למצרים. אפילו כאשר בת פרעה מצאה את בנם, הם לא חשפו את זהותם. מרים שולחת להביא את אם הילד, אבל היא לא אומרת שהיא יהודיה, היא לא אומרת את שמה. מרים כצד שלישי אפשרי ידעה לשמור על סודם המשותף כי היא ביתם ולא חשפה את זהותם. זאת בדומה למערכת תור שיכולה להתאפס בעינינו כצד שלישי ששומר על זהותו של משתמש שרוצה לשמור על אנונימיות. לסיכום, דנו על הביטויים איש מבית לוי ובת לוי בפרשתנו. לאחר מכן, הסברנו את נושא האנונימיות ברשת ואת הדפדפן העונה לשם תור. קישרנו את שני הנושאים דרך האנונימיות והשמירה עליה. שבת שלום.